Fatima Julia Ina Sili Yabashota Abba Bechama Ulvana Ia Dula Ufninim Shel Kol Chesed Ena'atava Velibi Erchena Agishena Kedan Shedna Teara Veli Erchena Agishena Kedan Shedna Teara O Mitenu Lecha Lutiske Kol Bria Leolam shekulo toha Idam gurat namandala kamitaya Goyati yasi mitzachi Babuda vadama uvasanka Tadien iskutam shetobe maasai Lichli leha leman kol avriya
מדיטציה 6. אלה קורסים קצרים. הסמסטר הזה יהיו לנו 3 שיעורים, בגלל הריטריט שיש בסוף. וכמו שראיתם, אנחנו גם עושים השלמות ממקורות אחרים. לפי התוכן שאנחנו מכסים אצל קמלה שילה, אנחנו משלימים גם. אז בסמסטר הקודם, הנושא היה תובנה. אחרי שקודם דיברנו על מדיטציה, על השגת שיניה, עכשיו זה היה השגת תובנות. ואתם זוכרים את הדוגמה הזאת שאני מאוד אהבתי, שהיא לקוחה ממסע קמלה שילה, אבל ממקום אחר, לא מהספר הזה, שבה הוא משווה את המדיטציות האנליטיות שאנחנו עושים על ריקות, לפני שהשגנו שיניה, ברמה של מדיטציה אנליטית, הוא השווה את זה להתוויית מסלול. ואחר כך שאנחנו משיגים כבר את השינה וחוזרים לעשות מדיטציות אנליטיות על ריקות, עכשיו אנחנו הסוף שרץ במסלול שהוטווה, וזה מביא אותנו לתובנות. ואחר כך דיברנו על השלבים של השגת תובנה, השלבים שמאסטר קמלה שילה מונה. זה קודם להבין את הריקות של אובייקטים, ואת זה אנחנו עשינו, גם ליווינו את זה בסמסטר הקודם בעזרת פבונקרים פוצ'ה, אתם זוכרים? אחר כך להבין את הריקות של המיינד שתופס את האובייקטים, להבין את הריקות של עצם ההפרדה שאנחנו עושים בין אובייקטים וסובייקטים, החוסר שניות, והריקות של עצם הידע שמבין את חוסר השניות וכך הלאה. במסורת שלנו לא כל כך נוהגים להשתמש במונח ריקפה, אבל זה עוד מונח שמשתמשים בו לחוכמה, לידע. וקצת אני חושבת, אם לעשות הגבלה, יש שרב, יש ישה, יש ריקפה. אז כשדיברנו על שרב וישה, אז אמרנו שרב זה יותר חוכמה שקשורה בהמשגה. אם כי לפעמים כששרב עומד לבד, כמו בשם של סוטרת הלב, שרב כיפרול טוצ'ימפה, אז שם זה הידע הטרנסנדנטלי. שרב כיפרול טוצ'ימפה זה שמעביר מעבר. פרז'נה פרמיטה. אבל כשנמצאים יחד, אז שרב זה יותר חוכמה מושגית, ויש איזה החוכמה של הלב. וריקפה גם בגדר הבנה שהיא עמוקה מאוד, שהיא טרנסנדנטלית. דלת, להבין את הריקות של עצם הידע שמנינו קודם, הוא מוביל אותנו לריקפה. ומי שיש לו ריקפה הוא רינזין. כותבים ריקזין, אבל אומרים רינזין. והרינזין זה מי שיש לו את הידע, והכוונה לאנשים שהם בעלי תובנות, שהם accomplished. זה היה השיעור ראשון. השיעור השני היה, אתם זוכרים, היה כותרת הזאת לא לראות, שאיננו רואים דברים. הרעיון היה שזה חוכמה שכבר לא מופיעים האובייקטים, בראייה ישירה. ופה נכנס קצת, שמענו הדים לוויכוח בין מאסטר קמלה שילה והואשנג. הוויכוח, כמו שאנחנו פגשנו אותו בתיאורים שפגשנו, מאסטר הואשנג אמר, תעזבו הכל, אל תעשו שום מדיטציות אנליטיות, תרוקנו את הראש ממחשבות, תעברו לחשיבה לא מושגית. וכמובן מאסטר קמלה שילה אמר, אתם תלכו לאיבוד אם אתם לא תעשו קודם את כל הלימוד ואת המדיטציות האנליטיות. ובכלל, איך נשיג את הסגולות הנפלאות של הבודה, אם אנחנו לא נתרגל אותם במדיטציות קודם, וכך הלאה. ומאסטר קמלה שילה ניצח, ואנחנו מתרגלים במסורת שלו. אבל המסורת של וואשנג לא מתה. היא ישנה, ולמעשה יש כאלה שאומרים שבהצגה שאנחנו פגשנו, שהיא דרך מסורת הגילוק פעם, הם קצת מסלפים את המסורת של וואשנג. אלה שממשיכים במסורת של וואשנג יגידו, אתם מסלפים. זה לא בדיוק מה שהוא לימד. יש גישות, לא יודעת אם וואשנג, אבל דמוי וואשנג, שתופסות מבט אחר, לאו דווקא מתנגדות למדיטציה אנליטית, אבל מכילות אותה בתוך תבנית גדולה יותר. אז בקיצור, הזמנה היא לא לקחת צדדים בוויכוח הזה כל כך במהירות, למרות שאנחנו ככה קיבלנו את הצגה הזאת בעבר, בדיבייט ההיסטורי, קמלה שילה ניצח וכולם עושים קמלה שילה, אבל זה לא אומר שלא היה לוואשנג מה ללמד. רק שהם הציגו את זה בצורה כזאת. אולי עוד נחזור לזה בעתיד. מאסטר קמלה שילה אמר שמה שמונע את השחרור שלנו זה מה שקרה לנו פרשמפה, זה האחיזה החזקה שיש לנו בדברים. והוא דיבר על התפיסות השגויות שלנו, שהוא השווה אותם לקוצים שנעוצים בנו, ושלצערנו אי אפשר לשלוף אותם כמו ששולפים קוץ מהגוף, אלא צריך לעשות מדיטציה עמוקה, כשמופיע אורה של מדיטציה עמוקה, ניתוח בעין החוכמה, והוא אומר אין שום דרך אחרת. אנחנו צריכים לפתח חוכמה. הוא דיבר אחר כך על הנגע של הספק, אתם זוכרים? ונתנו לזה יותר ממובן אחד. יש ספק במובן הרגיל, שאנחנו פשוט לא בטוחים שמשהו נכון, ויש ספק שאנחנו אפילו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון על זה שיש לנו ספק בזה שאנחנו פשוט הולכים להשקפה שגויה ופועלים בהשקפה שגויה, שזה בגלל שעוד לא השתכנענו בלימוד, בלימוד על קרמה וריקות וכך הלאה. ואז עולים בנו נגעים וכך הלאה, ובכל פעם שעולים בנו נגעים אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לפגוש את הספק שלנו דרך הנגעים, ואז להתבונן בו ואולי להתגבר עליו. אחר כך עברנו לפבונקה רימפוצ'ה, זה כבר שיעור 2, ודיברנו על הגקצ'ה. אתם זוכרים? היה לנו שיחה ארוכה על לזהות היטב את הגקצ'ה, ואמרנו שלא כל כך קל לזהות אותו, בגלל שכשאנחנו חושבים בחשיבה מושגית רגילה, קונבנציונלית, היא כל הזמן מהולה בהשקפה שגויה. אז אפילו דברים שהם קונבנציונלית, כאילו צריכים להיות פשוטים, הם לא פשוטים בגלל האחיזה שלנו ובגלל ההשקפה השגויה שלנו. ואם אנחנו רוצים לחסל את הגקצ'ה, אנחנו צריכים קודם לזהות אותו, ואז רבונקה רימפוצ'ה דיבר איתנו על כך שאנחנו יכולים לזהות אותו במצבים של רגש מאוד חזק. בין אם זה אם מישהו נותן לנו שבחים ואנחנו מאוד מתגאים בעצמנו, או כשמישהו פוגע בנו ואנחנו מאוד נעלבים. זו שנעלבת או זו שמתגאה, זה הגקצ'ה. אז אלה הזדמנויות לתפוס אותה ולזהות אותם, לזהות מבחינת יותר מבחינת איך היא מרגישה, איך זה מרגיש לי, כשמישהו מעליב אותי, חוץ מהאלבון עצמו, זו שנעלבה, איך היא מרגישה לי. ואז בשיעור הבא הלכנו לחפש את הגקצ'ה, השיעור שאחרי זה. לפני שהלכנו לחפש אותה, פבונקה רימפוצ'ה נתן לנו עצה, הוא אומר, מה הבסיס שיאפשר לנו להצליח במשימה שלנו, לראות ריקות ישירות? והוא אומר, יש מרכיב חיצוני, זה הנחיה של הלמה. ויש מרכיב פנימי שהוא ביצוע פעולות רוחניות שצברות לנו חסד רב. ובנוכחות אלו הוא אומר הוא מבטיח לנו. אם בנוכחות שני אלו נוכל למחוץ לאפר כל גקצ'ה אפילו אם היא גדולה כמו הר מרו. זה מה שהוא מבטיח לנו. המרכיב החיצוני זה הנחיה של הלמה שלנו. זאת אומרת הלמה נותן לימוד. אבל גם נותן עצות אישיות. וגם נותן הנחיות אישיות. זה שהלמה נותן לימוד או נותן הנחיות אישיות עדיין לא עושה את העבודה. מה שעושה את העבודה זה מה אנחנו עושים עם ההנחיות האלה. וזה קריטי, זה קריטי. כי אם, כמו שלמדנו בקורס תובנות, הלמה הוא השער שלנו לפתח את התובנות של הדרך, הלמה שאנחנו פוגשים הוא מופע של הלמה הפנימי של כל אחד מאיתנו, של הדרמה קיה של כל אחד מאיתנו. ואם עכשיו אנחנו פוגשים מישהו בחוץ שמלמד אותנו, והם נותנים לנו הנחיה, ואנחנו לא מתייחסים אליה במלוא הכובד הדרוש, במלוא הרצינות הראויה לה, אז אנחנו פועלים כנגד עצמנו. אנחנו הורסים לעצמנו את האפיק שדרכו אנחנו יכולים להשיג תובנות. אז זה מוביל כמובן לנדרים שקשורים בלמה. הם לא נדרים שעושים עליהם שיעורי בית ועושים וי. צריכים לשמור עליהם. אחרת המתרגל במקום להתקדם באמצעות הלמה ולרכב על הנמר הזה, נופל מהנמר. זה גורם את ההפך הגמור. אי אפשר להגזים בה. אי אפשר להגזים בחשיבות של כיבוד ההנחיות של הלמה. וזה יכול להיות בדבר גדול וענקי, וזה יכול להיות בדבר קטן. זה לא משנה. בגלל הדמות הזאת שאני פגשתי את הלמה, שזה הגור, דרכם אני אתחבר אל התואר, אז אני לא יכולה להרשות לעצמי שום מידה של זלזול, בשום דבר, קטן או גדול. אפילו אם זה נושא שאני בו מומחית, ואני פה פתאום מקבלת עצה ממישהו שהוא לא מומחה, זה לא משנה. אם זה הלמה, זה קטגוריה לגמרי אחרת, זה מקום לגמרי אחר. זה בכלל לא אותו סדר גודל. ואז אמרנו שהעיקרון הנוסף היה של כיסוי כל האפשרויות, לפני שאנחנו עוברים להוכיח לעצמנו את הריקות של הגקצ'ה, נתחיל לחפש אותה עוד מעט, ואמרנו צריך לחסות את כל האפשרויות, ולבדוק שאיפה שאני מחפשת אותה, ישבנו את זה נגיד אם בתוך החדר או מחוץ לחדר, אם אני לא מוצאת אותה בתוך החדר ואני לא מוצאת אותה מחוץ לחדר, אין יותר אפשרויות, זה או בפנים או בחוץ, אז אני צריכה לדעת שגמרתי את החיפוש. החיפוש הסתיים. פשוט לוודא לעצמי שכיסיתי את כל אפשרויות אחרת, יישאר איזשהו ספק קטן מקנן, אולי יש עוד פינה בארון שלא חיפשתי. בשיעור 3 של שלבי המדיטציה 5, מאסטר קמלה שילה דיבר על הספירלה העולה, על התרגול של מוסר שמביא למדיטציה, שמביא לחוכמה, והחוכמה אחר כך הולכת ומשלימה את המוסר, ואז המדיטציה משתפרת, ואז החוכמה מתעמקת, והספירלה העולה. הוא דיבר על לא לראות שזה קורה במדיטציה של הריקות, ואם אנחנו חוזרים להוכחות על הריקות של הגקצ'ה, נתנו כמה הוכחות שהיו מבוססות על הכתבים, נגארג'ונה בפרט, דיברנו על יחיד ורבים, ונתנו שורה שלמה של נימוקים לוגיים, אני לא אפרט כאן, אתם יכולים להסתכל לבד. והשיעור האחרון שהיה לנו, שיעור 4 בסמסטר הקודם, אז דיברנו בגורמים שמחזקים את המדיטציה שלנו, שהם כולם נורא חשובים, אני אקריא לכם אותם שוב, כי הם פשוט נורא חשובים, צריך לחזור עליהם כל פעם. לפעמים יש לנו תובנות יוצאות דופן במדיטציה שלנו, אז אנחנו רוצים לחזור לאלה שוב ושוב. גורם שמכשיל את המדיטציה שלנו זה כמובן כשיש לנו הרבה אחיזות ארציות, או כשיש לנו ראייה שגרתית של דברים, כי זה צובר לנו קרמה נמוכה. קרמה נמוכה שתהווה מכשול בדרך לראיית ריקות. שמירה על מסריות תאורה סופר חשובה. ריטריטים סופר חשובים, הוא אומר לנו. כל הזמן לזכור למה אנחנו מתרגלים. הרבה מכם פונים אליי, עולה כזה מכשול, כזה קושי, פה יש מה לעשות. יש כל מיני מכשולים להשתתפות בלימוד, לתרגול וכך הלאה. שוב ושוב לזכור למה אתם פה. למה אתם פה? אנחנו יושבים פה במין מצב של כאילו כיתה ומורה. אתם יושבים ומורה לפניכם ונותן שיעור, ויש לנו לזה תבנית בראש, כי כולנו היינו בבית ספר הרבה שנים. ובבית ספר המורה נתן שיעורים, ואנחנו ניסינו לעשות כמה שפחות, ואולי להעתיק, וזה. אנחנו מלבישים את כל השבלונה הזאת על המצב שקורה כאן, אבל אנחנו לא בית ספר. אתם לא חייבים לעשות שיעור, אתם לא חייבים להיות כאן בכלל. אין חוק מוער חובה, חובת מוער. זה שוב ושוב להזכיר את זה, למה אתם כאן? למה כל המאמץ? למה אתם כאן? ואם אתם את זה זוכרים ומבינים היטב למה אתם כאן, אז אתם תנפנפו את המכשולים בעצמכם, אתם תארגנו את החיים סביב מה שחשוב לכם. וכל אחד מכם יכול לעשות את זה, בלי יוצא מן הכלל. לא צריך לבקש רשות מאף אחד להגיע להערה. אין אף אחד שצריך להרשות לכם את זה, אתם צריכים להחליט שזה מה שאתם עושים. ואם זה מה שאתם עושים, אז השאר יתארגן סביב זה. תארגנו את השאר סביב זה. תעשו את זה חשוב. אמרנו כמה חשובה הפלטפורמה של שלווה מדיטטיבית כדי להשיג תובנה. ציטטנו את ג'טסון קאפה, שאמר שאדם שלא עשה מספיק מדיטציה אנליטית ולימוד להבין מה זה היעדר עצמיות, על איזה ריקות אנחנו מדברים, אז לא משנה כמה מדיטציה הוא יעשה, הוא לא יוכל לכוון את זרם התודעה שלו אל המשמעות הנכונה. וזה חוזר שוב ושוב בלימוד, כל הזמן. אין ארוך לחשיבות של הלימוד ושל המדיטציות האנליטיות, כדי שבסופו של דבר, כשתקרה החוויה הישירה שהיא לא מושגית, אתם לא יושבים שם ובודקים מה היה בשיעורי בית וכך הלאה. זה קורה במדיטציה וקורה באופן ספונטני לברי המזל. כדי שתצאו משם עם התובנה הנכונה, צריך קודם את כל השלבים האלה של לימוד והתעמקות בכתבים וכך הלאה. וג'סון קאפה שוב מזכיר מוסריות תורה כתנאי חיוני להשיג השקפת תורה, והוא מוסיף עוד דבר אחד נחמד, זה לימוד נלהב, התלהבות בלימוד, לעשות אותו בהתלהבות. אחר כך היה לנו גם רשימה של שישה שלבים שמנג'ושרי מנה פעם, כיצד אנחנו מסתפחים בשקיעה הגדולה, ואני לא אמנה לכם אותם כאן, עשינו אותם בסמסטר שעבר, הם קצת מזכירים את אלה של מייטריה. ועכשיו שוב חזרנו לפבונקה רימפוצ'ה, כשחיפשנו את הגקצ'ה ועשינו את ההוכחה של, אתם זוכרים, אם קודם דאגנו שאנחנו מכסים את כל האפשרויות, אחר כך דאגנו להוכיח שהגקצ'ה היא לא אחת עם המצברים, והיא לא נפרדת מהמצברים. וקראנו לזה ההוכחה בת ארבע נקודות. זוכרים? ארבע נקודות. מה הנקודה הראשונה? לזהות את האויב. לזהות את הגנב, מי אנחנו רוצים להפריך, מה זה הדבר שאנחנו רוצים להוכיח את ריקותו, שהוא לא קיים כמו שאנחנו חושבים שהוא קיים, שהוא לא קיים בעצם. קודם לזהות, אחר כך לחסות את כל האפשרויות, לוודא לעצמנו שאנחנו מחסים את כל האפשרויות, ואחר כך לחפש. ואז אנחנו וחיפשנו, האם אני אחת עם המצבורים, וזה הוביל לכל מיני סתירות, אחר כך האם זה אפשרי שאני אהיה שם מחוץ למצבורים. הנה המצבורים שלי של גוף ותודעה, ואיפשהו אני מחוץ לכל אלה, וכמובן גם זה הוביל לסתירות ולאבסורדים. סיימנו בזה שפבונקה רימפוצ'ה אומר שלתובנה יש שני אספקטים. יש אספקט קוגניטיבי, שהוא האספקט האנליטי יותר, של השגת הוודאות בהבנה שלנו, ויש האספקט החווייתי. זאת אומרת, אנחנו עושים את האנליזה, יוצרים את ההוכחה, ואז ברגע שיש לנו חוויה, התנסות חווייתית בריקוד, ואנחנו עוד לא מדברים על דרך הראייה, אנחנו מדברים על עצם האנליזה שמובילה ל, נכון, הגקצ'ה שחשבתי שישנה איננה. כשמגיעים לה, זה, שמה להתקבע. וכשמאבדים את החוויה, לחזור שוב על האנליזה, להגיע לחוויה, ואז שוב להתקבע. אז זה סיכום של מה שעשינו, סיכום קצר. ואם אתם זוכרים, בתוך מה שמנינו, כגורמים שתומכים בהשגת תובנה, אחד הגורמים החשובים היה לזכור את המטרה שלנו, לזכור מה אנחנו עושים. אז זה נכון בכלל, למה אתם כאן, מה שדיברנו, למה אתם בכלל יושבים כאן, וזה גם נכון בתוך המדיטציה עצמה, למה אתם עושים את כל התרגול המדיטטיבי. ויש לזה את האספקט של אנחנו רוצים לרכוש את החוכמה, אנחנו רוצים את החוויה של ראיית ריקות. למה אנחנו רוצים את החוויה של ראיית ריקות? ואתם זוכרים, מאסטר קמלשי להוביל אותנו כל הזמן דרך החמלה, לקחת את האדם שיקר לליבי ושסבלו נוגע לליבי ונציל אותם וכך הלאה. האם אני יכולה לתת למטרה הזאת, לחלחל לכל האספקטים בחיי, לכל הקרמות שכרגע מפשילות לי, ותנאי החיים שבהם אני מוצאת את עצמי, והמצבים שבהם אני מוצאת את עצמי, ולהספיג את כל זה במטרה שלי, אודות מה אני. כשאתם יושבים ברטריט, אז אתם בעצם כל הזמן מחוברים למטרה הזאת. ואם אתם עושים מספיק זמן רטריט, או רטריטים, אתם תרגישו, יש תואר מסוים, אלה מכם שעשיתם ריטריט ארוך, אולי הרגשתם לקראת סוף הריטריט, יש תואר שבה הגוף יותר קל, המיינד אחר, החלומות משתנים, החלומות נהיים מתוקים, ואז אתם ממשיכים בעצם למדוד בתוך החלום אפילו, אם אתם שוקעים מספיק עמוק. אז החיבור הזה למטרה, למה אני כאן ולמה אני עושה את המדיטציה וכך הלאה. ביחד כמובן עם החוויות שמתלוות למדיטציות ולתובנות שבאות מהמדיטציות. יוצר עולם פנימי אצלכם. התובנות שלכם יוצרות אצלכם, החוויות שאתם חווים במדיטציה, יוצרים עולם פנימי שהוא שלכם, ובהדרגה מתירות קצת את האחיזות בעולם החיצוני. כי העולם החיצוני הוא בעצם, הוא השלכה מאיתנו. וכשאנחנו מתחילים למלא את הריק הזה הרוחני על ידי התובנות הרוחניות שלנו, המילה ריטריט באנגלית זה לסגת, נסיגה, יש מקום לסגת אליו. אבל זה לא לסגת במובן של לברוח ממשהו, אלא זה להיכנס למשהו, לבוא למשהו. יש לכם לאן לבוא. אתם מתחילים להתמלא מבפנים. ואז אתם פחות תלויים בסיפוקים חיצוניים ובעליות ובמורדות שקורות עם ההפשלה של קרמה, כי יש לכם בסיס עוגן פנימי, רוחני. אז זה רטריט פנימי שנוצר כשאתם מתחילים לעשות את התרגול ברצינות. וככל שעשיתם יותר, יש לכם יותר בסיס כזה בפנים, ויותר קשה לערער את השקט שלכם, ויותר קשה לערער את השמחה שלכם, ויותר קשה לערער את האושר שלכם, כי זה לא תלוי באף אחד. זה תובנות שאתם צברתם, אפשר להגיד במילה אחרת, צברתם חסד, צברתם חוכמה, ואתם הופכים לדבר הזה. אתם לא מי שיש לו חמלה, אתם הופכים לחמלה. אתם לא מי שיש לו חוכמה, אתם הופכים לחוכמה. כשאתם מתמסרים למשהו או למישהו, למה או ללמד או לאיזה מטרה דרמית וכך הלאה, מראש אתם חוסמים לעצמכם את כל השכות הדעת הרגילות שמלוות את החיים שלנו, כי אתם קובעים לעצמכם אודות מי אתם, אודות מה אתם, ואתם פועלים בצורה כזאת. זה מאוד מזרז את התהליך. במקרא שלכם היום, היא נקראת ידע כל. שזו כותרת של למה קריסטי נתנה לקטע הזה. מעשה כמה לשילה, יש פשוט רצף של פסוקים. היא חילקה בצורה כזאת. הפסקה הפותחת פה זה שהתפיסה השגויה ביחס לדברים וכולי כוללת בתוכה כל סוג של שגיאה. ולכן כאשר נפטרים מזו הראשונה, זאת אומרת מהתפיסה השגויה, בעצם נפטרים מכל ההשקפות השגויות, מכל השגיאות נפטרים. הוא לרגע מקפיץ אותנו לסוף. מי שנפטר מהתפיסה השגויה לגמרי, הוא נפטר מכל אי הבנה של מה שקורה סביבו. ועל ידי כך הוא גם נפטר, הוא או היא נפטרים מכל המכשולים לידע כל. אין יותר שגיאות, אין יותר מה שבולם, כי מה שמגדיר את המכשולים האלה זה השקפה השגויה. השקפה השגויה היא שהיא מייצרת את המכשולים שלנו להיות בודות לידע כל. ואז הוא אומר, אז לא נשאר שום דבר שיחסם אותנו. הם פה שהיה קורא להם בלוקרס, למכשולים ליד הכל, משהו שחוסם. לא שאנחנו צריכים למצוא את היד הכל איפשהו, הוא ישנו, הוא כאן, זה הרקפה, הוא כל הזמן כאן. אנחנו טובלים בתוכו, אבל אנחנו לא רואים כי לא רואים, אבל זה לא רואים אחר. הלא רואים ההוא זה היה שלא רואים תופעות, אבל אין לנו את היד הכל בגלל הבלוקרס האלה, הדברים שחוסמים. וזה נובע מהשגיאה שלנו. אז אנחנו לא רואים עבר, לא רואים עתיד, אנחנו לא רואים מעבר לקיר. אנחנו לא רואים בגלל שאנחנו חסומים. והחסימות האלה באות מהשגיאה שלנו, מהאי הבנה שלנו. אז הוא אומר, אם תסירי את השגיאה, אין יותר מה שיחסום אותך. כי את כבר שמה, על יד הכל ישנו. ואז הוא אומר, אז מאיר אורה של חוכמה, כמו אורה של השמש, שמאיר ללא שום הפרעה לכל עבר בשמיים נקיים מענן. זה המטאפורה שלו. אם יש שמיים שאין בהם עננים, ואורה של השמש לא נחסם, הוא יכול להגיע לכל מקום. אז ככה גם אנחנו. המיינד שלנו יכול להגיע לכל מקום, אם אין אשר אינפוט שיומר בלוקרס. זה היה נורא נחמד לשמוע אותו, כי אנגלית הייתה שפה שנייה שלו. אז הוא למד אותה היטב, אבל היה לו את המפתח, והיה לו את הדקדוק הטיבטי, וזה היה כשהוא היה אומר כזה בלוקרס, זה היה כזה תמיד מפתיע, כאילו מאיפה הוא יודע את המילה הזאת? זה היה מאוד עם חן, עם הרבה חן. אז אנחנו מדברים על ידע כל, וכמובן ידע כל, מיינד של בודה, זאת מחשבה כל כך אדירה, כל כך אינסופית, שיש לנו ספקות לגביה, יש לנו ספק אם יש כזה דבר, אם יש מי שפיתח דבר כזה, והאם אני יכולה לפתח דבר כזה. כדי לעזור לעצמנו, להתקרב לשם, חשוב להקדיש לזה קצת מחשבה כל יום, כדי לזרוע את הזרעים. אם אתם מתרגלים את שלב היצירה כמו שצריך, אז הוא עושה את זה, הוא כל יום זורע זרעים בשביל זה. לכן הוא כל כך חשוב. אחת הסיבות שהוא כל כך חשוב, הוא כל הזמן זורע זרעים ליד הכל. בסופו של דבר, כשהזרעים יפשילו, יהיה לנו ידע כל. אבל אם לא נזרע, לא יהיה. הבלוקרס האלה שדיברתי עליהם, הם נקראים בטיבטית גאק. אז זה אותו גאק של הגאקצ'ה. כי אמרנו, מה זה גאקצ'ה, אתם זוכרים? גאקצ'ה זה הדבר שאותו אנחנו רוצים להפריך. בטיבטית זה תהיה אותה מילה כמו לעצור. אנחנו רוצים לבלום, גאק זה הדבר שבולם מהשורש הזה, גאק. אז אלה הבלוקרס, החסמים תרצו בעברית, משהו שחוסם, זה משהו שחוסם אותי מלראות, המחסומים. אז הגאק זה כאילו הקו שמפריד בין מה שאני כרגע מסוגלת לראות ובין מה שאפשרי בשבילי להיות ביד הכל. אז מסה קמלשילה מדבר על החסמים האלה, והוא אומר, הפסוק הבא שהוא אומר, אם נשיג את התובנה שעצם מהותם של דברים היא ההכרה, אבל נעצור שם ונתקבע על תובנה זו בתור האובייקט, עדיין יישאר משהו שיחסום אותנו ושאותו טרם סילקנו. ופה הוא מדבר על אסכולת רק תודעה. אתם זוכרים, הם אומרים שהכל בא מהתודעה, הכל תודעה. הוא אומר, אם אתה נעצר שם, אתה מבין את הריקות כאילו של הדברים, אתה מבין שהם השלכה ושהם באים מהתודעה, אז התודעה באה מהתודעה והדברים בחוץ הם מהתודעה. הוא אומר, אם תעצור שמה, שגיאה גדולה, הוא אומר. זה יהיה גם כן מחסום. זה גם משהו שיחסום אותנו. למה? ועל זה כבר דיברנו בסיכום שנתנו עכשיו. כי זה נותן איזשהו קיום עצמי לתודעה שאין לה. ואז הוא אומר, ברגע שנסלק את כל המכשולים או המחסומים, נשיג כוח מיסטי שהוא מעבר לכל מה שנוכל לדמיין, מבטיח לנו מסה קמלשילה. ואז אין שום מניעה שנוכל לקלוט בבהירות את אופן קיומם של כל אינספור הדברים. וכאשר אנו מבינים את אופן קיומם של כל אינספור הדברים, הן באופן כזה והן באופן אולטימטיבי, אנו משיגים ידע כל. אז זה הנושא שלנו בשיעור הזה. אופן קיומם של כל אינספור הדברים, הן באופן כזה והן באופן אולטימטיבי. נגיע אליו עוד מעט. אני לא אקריא לכם הכל, אבל אחר כך הוא אומר, הוא מצטט מסוטרה, המסע ללנקה, ששם, כמו שבסוטרת הלב, יש שיחה בין הבודה ושריפוטרה, בסוטרת לב הילום יש שיחה בין הבודה וסובוטי, בסוטרה המסע ללנקה יש שיחה בין הבודה ובודיסטווה בשם מהמתי. מה זה גדול, מתי זה תודעה, אז התודעה הגדולה, זה שמו. והבודה מדבר איתו, תכף נראה מה הוא אומר לו, אבל בסוף הוא מסיים את השיחה איתו, והוא אומר, יש רק דרך אחת, איננו יכולים להשתחרר בשום דרך אחרת. בודה אומר, יש רק דרך אחת, איננו יכולים להשתחרר בשום דרך אחרת. הוא לא מתכוון שיש רק סוג אחד של תרגול. הוא לא מתכוון לזה, יש הרבה תרגולים. הוא מתכוון שאנחנו לא יכולים להגיע לשם בלי לראות ריקות ישירות. את זה אנחנו חייבים. ובשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים להבין היטב ריקות. מה זה ריקות? ואז הוא חוזר ומדבר על הבודה, שהבודה נתן כמה גרסאות של ריקות. אתם זוכרים? בקורס 15 דיברנו עליהם. יש כמה גרסאות של ריקות, ורובן לא נכונות. היו לנו 6 מהמודרות, ורק האחרונה הייתה נכונה. אז הוא פה נותן נזכור לזה, לא לכל השש, הוא מזכיר כמה. אבל לפני שאני עוברת אליהם, רציתי לכתוב לכם ביטוי מאוד יפה בטיבטית. הוא אומר, שמענו, יש רק דרך אחת, הוא אומר ככה. נימו לם, שנגי, טאווה, גיווה, מפה, טקפה צ'יק, קונה. קונה זה רק. צ'יק זה אחד. טקפה, אתם יודעים מה זה טקפה? מרכבה או דרך. להגיע. למ שן, למ זה דרך, שן זה אחר או אחרת. דרך אחרת, זה מילת יחס, תרוואר, אולטימטיבי, למה שאולטימטיבי. גיורה זה קיים, מפה לא קיים. אז אין דרך אחרת להגיע אל האולטימטיבי. יש רק דרך אחת, צ'יק, רק אחת, טק בצ'יק. במקראה, אחרי שהוא אומר את זה, הוא מזכיר לנו שהבודה בעצם לימד כמה אסכולות. פה הוא חוזר לעניין האסכולות. הוא אומר, הבודה לימד כמה אסכולות. אבל הוא אומר, זה הוא לימד מתוך פרספקטיבה ארוכה יותר, כמו שמלמדים ילד צעיר שהוא עוד לא יכול לקלוט את מלוא החוכמה, אז מלמדים אותו בשלבים. קודם כאילו ברמה של כיתה א', אחר כך ברמה של כיתה ב', וכך הלאה. כדי להכניס את האנשים לתרגול, וזו בעצם הייתה הסיבה ללימוד על המצבורים וכו'. איפה מופיע הלימוד על המצבורים? באבידה מקושה. ואתם זוכרים, במסכולה של האבידה מקושה, למדנו את זה גם בקורס 12 או 15, אני לא זוכרת, נותנים קיום עצמי למצבורים. אומרים, כן, האדם שיש לו את המצבורים, הוא השלכה, אבל למשבורים עצמו נותנים להם קיום עצמי. אז הוא אומר, אז בסדר, לאט לאט, אז הבודה התחיל לאט לאט. בהתחלה הוא אומר, אוקיי, הנה יש לנו את המצבורים, ועכשיו על זה אנחנו משליחים אני. וזה מה שעשינו בהוכחות שלנו, בהוכחה של פבון קרים פוצ'ה, אני אחת עם המצבורים, או אני לחוד עם המצבורים, הלכנו קצת לשם. בקורס 15 עשינו את זה יותר מפורט בשיעורים האחרונים, פה אנחנו רק בקיצור מזכירים את זה. אז במצבורים מה היה לנו? היה לנו את המצבור של הגוף, אחר כך היה לנו את התחושות ואת ההבחנות ואת כל הגורמים המנטליים, כן? ואחר כך המודעות, כן? איזה גורמים מנטליים יש שם? כמו למשל, היכולת להפנות את המיינד שלי לאובייקט מסוים. זה גורם מנטלי. כמו למשל, תשומת לב. לשים תשומת לב למשהו. היכולת להתקבע על אובייקט. זאת יכולת. איזשהו סוג של רצון. להחליט מה אני עושה עם עצמי. זה גם כן גורם מנטלי. אז יש הרבה כאלה. אז הוא אומר, זה למה הבודה לימד על כל המצבורים האלה בהתחלה. זה ישנו, ועל זה אנחנו שמים תווית בן אדם, אני. אבל אחר כך הוא עובר למסורת המאזינים. אם להזכיר לכם בקורס 15 בסוף, גשל הנתן את הסיכום הזה של היעדר עצמיות גס של האדם, היעדר עצמיות עדין של האדם, היעדר עצמיות גס של הדברים, היעדר עצמיות עדין של הדברים. אני אזכיר לכם קצת, אבל זה לא במקום קורס 15, כי פה אני רק עושה קצת. מורנקיה, טופה, זה יודו, דרופה. רנקיה טופה, זה מכוח עצמו. זהו משהו שהוא מוחשי, ממשי, מוצק. דרופה פה זה במובן של קיים. אז משהו שקיים מכוח עצמו והוא מוחשי וממשי. מה זה? זה גקצ'ה במסורת המאזינים. זה הגקצ'ה שהמאזינים מחפשים להפריך. נכון? אז אצל המאזינים, הריקות של זה, זה יהיה אותו דבר, רנקי עטוב את זה יהיו קי, ואז יבוא טונגווה. אין כזה. היעדר עצמיות עדין של האדם, זה הריקות של משהו שעומד שם בזכות עצמו, ועצמאי ומוחשי וכך הלאה. זה איכשהו לימד ריקות במסורת המאזיני. היעדר של עצמי שהוא ממשי וקיים מכוח עצמו. אם אתם זוכרים, כשלימדנו את זה שם, דיברנו על מה זה יכול להיות כזה מין עצמי שהוא עומד בכוח עצמו והוא ממשי. זה כאילו אני שמנהלת את ההצגה. זוכרים, דיברנו על זו. אני ששולטת במצבורים שלי. אז הנה אני, הנה המצבורים שלי, ואני בשליטה. ואומרים, כזה אין. זוכרים, דיברנו על הנהג או על הקונטרולר. הריקות הזאת שאותה מלמדים במסורת המאזינים, זה היעדר של אני כזאת. וזה מתקשר להוכחה שעשינו שאין אני שהיא איפשהו שמה מחוץ למצבורים שלי. וזה אנחנו כאילו בפרסנגיקה מדיימיקה, אבל כמה מאיתנו חושבים שאנחנו שולטים בעניינים? אנחנו כל הזמן חושבים ככה. כל פעם שאנחנו אומרים, אנחנו נדחה את הדרמה כי יש לנו קודם לסיים משהו, אז אנחנו חושבים שיהיה לנו זמן לסיים משהו, שאנחנו איכשהו בשליטה, ואנחנו נסדר את העניינים שאנחנו נגיע לתרגול, אבל אין אני כזאת ששובטת בעניינים. אין אני כזאת שתקיים את ההנחיות פעם אחרת, ואז הכל יסתדר. אין כזאת. אנחנו לא יודעים מתי תבוא המחלה, מתי הגוף יבגוד בנו, מתי תבוא התאונה, איזה קרמה תבשיל. אנשים קשה להם עם המחשבה הזאת, דיברנו על זה אז בקורס 15, קשה לנו עם המחשבה הזאת שאנחנו לא בשליטה. כי כל עוד אנחנו צעירים ובריאים, או שהציונים בבית ספר היו טובים, או שהפרנסה בסדר, או הילדים בריאים, או whatever, אז אנחנו חושבים שהכל בסדר, ושאנחנו בשליטה, ואין בעיה. סמסרה יכולה להיות גם נחמדה. וזאת אשליה גדולה, ואנחנו בהכחשה שבעצם אין לנו שום שליטה, כי יבוא יום, וזה לא יהיה כל כך נחמד, וזה לא בשליטתנו. אז כולנו נגועים בגקצ'ות האלה, גם של המאזינים, גם של האבידה מקושה. אחר כך מסטר קמלשילה מזכיר את השגיאה שעושים אנשי רק תודעה. אז ניסחנו את זה, זה לקחתי ישר מקורס 15. אז פה אנחנו רשמנו את הריקות כפי שהבודה לימד במסורת של רק תודעה. אז בואו נקרא את זה יחד. סוג דנק סוג זינגי צמא זה שנגי טונגפה. טונגפה אנחנו יודעים, ריק. ריק או ריקות, כן. סוק מה זה? צורה, יפה מאוד. סוק זה צורה. דן? ו. מה זה סוק דין? התפיסה של צורה. יש צורה בתור אובייקט, ויש מה שתופס את האובייקט, זה סוק דין. דין זה מה שתופס. אז הצורה, ומה שתופס את הצורה, צמא זה התפיסה עצמה. זה זה חומר. שן, מה זה שן? שונה. שונה. גי טונגפה. זאת אומרת, שהגקצ'ה תהיה הנחה שיש שוני בין הצורה ומה שתופס את הצורה, שזה המיינד. צורה פה, אתם יכולים להגיד אובייקט פיזי, נאמר. בין אובייקט פיזי ובין המיינד שתופס את האובייקט פיזי. שן זה שהם שונים, שהם עשויים מחומר שונה, הם משהו שונה. אבל אנחנו אומרים לו, אין כזה, אין שוני. זאת אומרת, טונגפה, הדברים ריקים מהגקצ'ה הזאת. זאת אומרת, מהתפיסה, הצמא, התפיסה שתופסת את האובייקט כעשוי מחומר אחר מהסובייקט. פה יש את זה, שזה חומר. הם לא עשויים מחומרים שונים, זאת אומרת שהם עשויים מאותו חומר. מאיזה חומר הם עשויים? מהתמונות, מהתמונות המנטליות. כשאני תופס את אובייקט, אז במיינד שלי יש לי תמונה מנטלית של האובייקט הזה. אבל באופן רגיל, אני חושבת שפה יש אובייקט, ויש אצלי התפיסה של האובייקט הזה, ושהיא משהו אחר, זה מנטלי וזה חומרי וכך הלאה. באסכולת רק תודעה יגידו, לא, זה מה שאני מחזיקה הוא גם השלכה, הוא גם תמונה מנטלית. הם עשויים מאותו חומר במובן ששניהם תמונות מנטליות. העת שאני מחזיקה הוא תמונה מנטלית שאני משליחה, והמיינד שלי שתופס את העת הזה הוא גם תמונה מנטלית שאני משליחה. והם אומרים גם שהם באו מאותו זרע. לא באו מדברים שונים. הם באו מאותו זרע, מה שעשינו ככה, כן. באו מאותו זרע, קרמי. את שתי אלה, מסטר קמלשילה מזכיר, הוא לא נותן את ההגדרה הזאת, אבל הוא מזכיר אותם. הוא אומר, הבודה קודם דיבר על היעדר טבע עצמי של אדם כפי שמוצג במסורת של המאזינים, אחר כך הוא דיבר על הרעיון של היעדר טבע עצמי של אובייקטים חיצוניים, וששלושת העולמות הם אך ורק תודעה, שהוא מדבר פה על אסכולת רק תודעה. את אלו הוא מזכיר, אנחנו בקורס 15 הזכרנו יותר גקצ'ות, גם אסכולות נוספות שפירטנו שם שש מהמודות, אתם זוכרים? היו שם יותר, אבל לא נחזור על כולם. ולאחרי זה, כשהוא גומר לדבר על זה, הקמאל השילה עכשיו כאילו מספר לנו איך לימד הבודה. זאת אומרת, קודם הוא לימד את הריקות לפי דרך המאזינים, אחר כך הוא לימד את הריקות לפי דרך רק תובנה. אבל אחר כך הוא אומר, הוא הוביל לרעיון של אישניות של התודעה. אישניות של התודעה, ומכאן שהיא עצמה חסרת עצמיות, וכך הוביל אותם, את התלמידים שלו, לשכון בצורה הגבוהה ביותר של היעדר עצמיות. ולכן הוא אומר, הו בין המנצחים, שזה מהמתי שאיתו הוא מדבר, לאחר שהבנת שכל שלושת העולמות הם רק תודעה, עליך גם להבין של התודעה עצמה, אין קצוות ואין אמצע. בקיצור, גם היא ריקה. ואז הוא מדבר על לשכון בידע של חוסר שניות. זה משהו שלא כך דיברנו עליו בקורס 15. זה רובד נוסף של תובנה. הייתי רוצה שקצת ניכנס אליו יותר פה. זה משהו שלא כל כך הודגש בלימוד שלנו עד עכשיו על ריקות. לפני שאני עוברת לדבר על החוסר שניות, אני רוצה לחזור לפבון קרן פוצ'ה. ואז נחזור שוב לדבר על החוסר שניות. אז אנחנו לרגע נפרדים ממאסטר קמאל השילה, אבל תראו, אנחנו בעצם באותו נושא. חוזרים לפבון קרן פוצ'ה. אז בסמסטר שעבר, פבון קרן פוצ'ה נתן לנו את המדיטציות שאנחנו צריכים לעשות כדי להשיג תובנה של ריקות, ואנחנו עשינו רק את החלק הראשון של המדיטציות האלה, שהם היו מדיטציות להוכיח לעצמנו את היעדר של הגקצ'ה של האני, זוכרים? של היעדר עצמיות. זה מה שאמרנו, שחיפשנו בין המצבורים ומחוץ למצבורים, ודאגנו שחסד את כל האפשרויות, ולא מצאנו, אז לכן מה שאני חושבת שאני כזאת אין. אוקיי? השלב הבא יהיה לדבר על הריקות של החלקים של האני. זה מה שלמשל באבידם הקושה נתנו להם קיום עצמי. השלב הבא יהיה לדבר על הריקות של אלה, אבל זה לא נעשה היום, זה נעשה בשיעור הבא. כי לפני שהוא עובר לזה יש לו עוד קטע באמצע של מעבר. והקטע הזה מתייחס לדרך האמצע. הוא מדבר על דרך האמצע. והוא מדבר על הקשר בין הריקות והקיום המותנה. וזה נקודה קצת עדינה בפילוסופיה של מדיאמיקה. אנחנו הזכרנו את זה מיד בקורס ה-ICI 1, בשלוש הדרכים העיקריות. אבל הנקודה שם היא עדינה, אז בואו נראה. אז כאמור, פבון קרן פוצ'ה נותן לנו הנחיות איך לעשות את המדיטציה על ריקות כדי להגיע לתובנה של ריקות ובסופו של דבר לדרך הראייה. וזה כמובן אחרי שהשגנו שינה. הוא אומר, אם עשיתם את המדיטציות הקודמות שתיארנו בסמסטר הקודם, אם עשיתם אותם היטב במדיטציה מאוזנת, כשאתם קמים מהמדיטציה, אתם עם תובנה שאני שחשבתם שאתם כזה אין. ואני היחיד שיש זה תווית שאני נותנת לאוסף של מצבורים. שם עצרנו, לא נכנסנו לתוך המצבורים עצמה. תווית שאני נותנת לאוסף של מצבורים. אז אם עשיתם את כל המדיטציות של הסמסטר הקודם, ומדיטציה עמוקה, אתם יוצאים משם ואומרים, אני הזאת שנעלבה ושהתגעתה וכל זה, אין כזאת. יש רק תווית. אני תווית. אך ורק תווית. ותווית היא לא נעלבת, והיא לא מתגעה, ואי אפשר לפגוע בה. היא רק תווית. ונוצרת התובנה, שהיא בעצם צורה של שכנוע עמוק, שהתווית הזאת, האני הקונבנציונלי הזה, זה שקיים במציאות הקונבנציונלית, הוא מין אשליה. אין לה ממשות, רק שם. אין מאחורי השם שום דבר שהוא מוצק, שיש לו איזשהו קיום ממשי, עצמי, חזק. ואנחנו שוב משתמשים באנלוגיה הזאת של הקוסם, אתם זוכרים, שמייצר את הפרה או הסוס. אז זה כמו אשליה שקוסם מייצר. כשאני יוצאת מהמדיטציה, יש לי תובנה של הריקות של האני, בכל זאת יש איזה אני שם, הנה אני פה, אני פה. אחרי שראיתי שאין לי את הקיום שייחסתי לעצמי קודם, בכל זאת אני פה. אז אני קיימת כמו אשליה. זאת הבנה שיוצאים ממנה מהמדיטציה הזאת. אבל האשליה הזאת שזה אני, עדיין צוברת קרמה. עדיין יכולה לעשות חסד, עדיין יכולה לפגוע, וזה רק אשליה. היא עדיין יכולה שתפשיל לה קרמה. לא רק היא צוברת קרמה, גם מפשילה אצלה קרמה. אז הוא שוב משווה באותה אנלוגיה לקוסם. הקוסם שיצר את הקסם של הסוס שם באמצע, הוא יודע שזה אשליה. הוא יודע שהוא עשה את הקסם. אבל הוא עדיין רואה שם את הסוס. כי הוא קיבל את ההפקה בעיניים, אתם זוכרים? אז זאת התובנה שנוצרת בנו בעקבות המדיטציות שעשינו מהסמסטר הקודם. אחרי שהסקתם שיני ועשיתם אותם היטב. הרבה זמן, הרבה פעמים. אתם יוצאים משם ואתם מבינים שזה אשליה. ואם בכל זאת עובדת. אבל זאת אשליה שמתפקדת כמו קודם. התפקוד אותו דבר. קרמות מפשילות, קרמות נצברות, אותו דבר. אבל אין את הממשות שקודם השקענו בעני הזה. אז חלק מהתובנה הוא שאנחנו קולטים שהעני הזאת שהיא אשליה צוברת קרמה, יכולה לחוות עושר, יכולה לחוות סבל, שיש משהו שמתפקד, יש אובייקט, יש סובייקט, העני הזאת יכולה לפעול על דברים, לעשות דברים, ואפשר לבדוק לגבי האני הזאת את כל הלימוד על הקיום המותנה, של סיבה ותוצאה, למשל, או של תיוג ברמה של פרסנגיקה. אז אנחנו יוצאים מהמדיטציה, ויש לנו חוויה, הנה אני כאן, אני לא יכולה להכחיש את זה שאני כאן, אז יש לי חוויה של עצמי, אני לא התפוגגתי. ובו בזמן יש לי הבנה שאין לי שום קיום עצמי. הנה אני כאן, אבל אין לי שום קיום עצמי. מוצק, שעומד שם בזכות עצמו וכך הלאה, כמו שדיברנו קודם. אז זה כיוון אחד. הנה אני קיימת כאן, יש לי חוויה שאני קיימת. ובו בזמן יש לי תובנה שאין שם שום דבר מוחשי, ממשי, מוצק שקיים. מעבר ל... תווית. בו בזמן אנחנו בכיוון הפוך. הוכחתי לעצמי ואפילו זכיתי להתנסות חווייתית של הריקות של עצמי, ובכל זאת הנה יש את החוויה. אז את כל זה בבונקר רימפוצ'ה מפרט או מתאר כהמשך אחרי שיצאנו מהמדיטציה. אני לא רוצה לקרוא לזה חוכמה שאחרי, כי זה מושג ספציפי לאחרי שיש לנו חוויה ישירה של ריקות, אז זה לא זה. אלא זה אחרי שיצאנו מהמדיטציה התובנה הזאת, אנחנו צריכים עכשיו לתת לעצמנו דין וחשבון מה קורה. הנה פה יש לי חוויה של אשליה, ובכל זאת יש קיום ויש תפקוד. יש אשליה ויש תפקוד, בו בזמן. אז זה מוביל אותנו לשני הקצוות, ולדרך האמצע בין שני הקצוות. זה מוביל אותנו לצורך ליישב את הקצוות. מה הם הקצוות? בשלבים המוקדמים של החקירה שלנו, של ריקות, קשה לנו לשכנע את עצמנו או לראות את הריקות של העצמי. כי יש לנו עדיין אחיזות מאוד חזקות, ואנחנו מותנים מאוד חזק להאמין בקיום עצמי. כי מאז ומתמיד האמנו בקיום עצמי של עצמנו ושל כל הדברים. אז בשלבים הראשונים של החקירה, קשה לנו להתחבר לריקות של עצמנו. אנחנו מאמינים שאנחנו קיימים שם, ואנחנו מאמינים לגקצ'ה, ואנחנו נעלבים וכל הדברים האלה. אבל בעקבות המדיטציה, מגיעים לחוויה כמו זו של הקוסם, ואנחנו יוצאים עם חוויה שאנחנו לא שם כמו שחשבנו. אנחנו בעצם מן אשליה כזאת, אז יהיה קושי בלתת תוקף לאספקט הקונבנציונלי של האני, שזה מזכיר לנו את הקיצוניות של ניהיליזם. אז בתחילת הדרך מה שמשחק חזק זה הקיצוניות של קיום עצמי, ובהמשך, כשאנחנו יוצאים כבר עם תובנה שאני זה בעצם אשליה, אז אנחנו עלולים ללכת לניהיליזם. אז אני לא שמה באמת, אז אולי אני איננה. ואז פבונקה רימפוצ'ה הולך לנגארג'נה. הוא אומר, מהסיבה הזאת דיוק, כשהמתרגל מגיע לחוויה הזאת, לתובנה הזאת, בעקבות המדיטציה המאוזנת וכך הלאה, והוא עלול ליפול לקיצוניות הזאת של הניהיליזם עכשיו. אז אומר נגארג'ונה, הבודה שאין לו דומה, נתן את הלימוד על ההתהוות המותנית בקשר לתופעות, בגלל שהם כולם נהדרות כל מהות. זה מה שאמר נגארג'ונה. בגלל שהם נהדרות כל מהות, שזאת התובנה שאנחנו יוצאים איתה מהמדיטציה, כדי שלא ניפול לניהיליזם, אז הוא לימד על ההתהוות המותנית. אז הייתה לנו חוויה של ריקות במדיטציה, ויצאנו מהמדיטציה, ויש לי חוויה של הנה אני פה. אני עדיין פה. אז הוא אומר, בשלב הזה חשוב שניתן לתובנה של ריקות שהשגנו במדיטציה, לאשש בשבילנו את התוקף של מה שאנחנו חווים, אחרי שיצאנו מהמדיטציה. או במילים אחרות, הריקות מהווה הנמקה להתהוות המותנית. הריקות שאותה חוויתי במדיטציה, אחרי שיצאתי מהמדיטציה והנה יש לי חוויה של אני בכל זאת, אז הריקות נותנת תוקף ללימוד על ההתהוות המותנית. זה כיוון אחד. כיוון שני, איך אנחנו מסבירים ריקות עוד קודם? איך הסברנו ריקות? במדיטציה האנליטית שלנו, עוד לפני שהגענו לחוויה, אמרנו לדברים אין קיום עצמי. כל דבר נוצר כשמופיעים התנאים להיווצרותו, כשיש זרע, אחר כך יהיה עץ או נבט. אז כל דבר תלוי בתנאים שלו ובסיבות שלו. וזה איך שאנחנו מסבירים ריקות, נכון? הדברים הם לא מצד עצמם, הם תלויים בסיבות שלהם. אז מכיוון שהריקות מוסברת על בסיס של ההתהוות המותנית, אז ההתהוות המותנית נותנת תוקף לריקות. וזאת נקודה עדינה וחשובה, לא כל כך טריוויאלית. איך זה שההתהוות המותנית מוכיחה ריקות? אז כדי לעשות את זה אנחנו הולכים לנבט. אז הבה ניקח את הנבט. כשאנחנו מנסים להוכיח שלנבט אין קיום עצמי, איך אנחנו מוכיחים שלנבט אין קיום עצמי? אנחנו אומרים, בגלל שהוא קיים רק בהתהוות מותנית. הוא צריך להיווצר מהזרע וצריכים לבוא כל התנאים של השמש והמלאכות וכך הלאה. אז כדי להוכיח של הנבט אין קיום עצמי, אנחנו אומרים, הוא לא מצד עצמו קיים. הוא צריך להיווצר כתוצאה מסיבות ותנאים. וההנמקה הזאת מהווה אנטידוט לתפיסה שלנו של הנבט כמשהו שקיים מצד עצמו. למה הנבט לא קיים מצד עצמו? כי הוא תלוי בדברים אחרים להיווצרותו. צריך זרע וצריך שיהיה שמש ולחות, למשל. זה למה הנבט אין לו קיום עצמי. אילו היה לנבט קיום עצמי, אז הוא לא היה תלוי בשום סיבות ותנאים. מעצמו הוא קיים. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. יש לנו חוויה ישירה שזה לא נכון. אנחנו יכולים לראות שהנבט רק יבוא אחרי שיש זרע ותנאים תומכים. אנחנו רואים שהוא כפוף לחוקיות של ההתאבות המותנית. אז באופן זה, כשאנחנו רואים את זה שקיומו של הנבט כפוף לחוקיות של התאבות מותנית, אז ההתאבות המותנית מהווה נימוק לדחות את הקיום העצמי של הנבט. חזרתי על אותו דבר עוד פעם. ובאופן הזה ההתאבות המותנית מוכיחה ריקות. אילו היה לנבט מהות משל עצמו, אז אי אפשר היה לייצר אותו על ידי סיבות ותנאים, כי הוא קיים מצד עצמו. הוא לא תלוי בשום סיבות ותנאים. אז הוא גם אף פעם לא יכול להשתנות, אבל יש לנו את החוויה של ההשתנות של הנבט, של הזרע שהופך לנבט, שהופך לצמח וכך הלאה. משום שאין לנבט מהות ממשית משל עצמו, אנחנו יכולים להכיר בדוקטרינה, בלימוד על הקיום המותנה, כהנמקה לוגית של יחסים, של סיבה ותוצאה. בגלל שהנבט ריק מכל קיום עצמי, הוא יכול להפוך לצמח בוגר. אז כשאנחנו מסתכלים על זה מהזווית הזאת, אז הריקות מסלקת את הקיצוניות של הניהיליזם. כאן הוא עובר לצטט מתוך סוטרה שנקראת הסוטרה של שאלות שנשאלו על ידי מלך הנגות הנבטפטה. אז הנה מה שאני תרגמתי מהציטוט הזה. כל מה שנוצר מתנאים כלל לא נוצר, ולהיווצרותו אין שום טבע מהותי. כל מה שתלוי בתנאים הוא ריק. מי שמבין ריקות מצא ידע. במילים אחרות כתוב פה, אם משהו בא מתנאים וסיבות, אז הוא לא ממש נוצר. אין מהות להיווצרות שלו. הוא לא עכשיו משהו מהותי. צריך סיבות כדי שהוא ייווצר. אין לו את המהות שלו. מה שתלוי בתנאים הוא ריק. אחר כך הוא מצטט פסוק אחר משורש החוכמה של נגארג'ונה, אין שום תופעה אשר לא נוצרה על ידי התאבות תלויה. ולכן מסיבה זו אין שום תופעה שאינה ריקה. אחר כך הוא מצטט מצ'נדרקירטי. מכיוון שהתופעות מופיעות אך ורק באמצעות ההתאבות התלויה, לא ניתן ליצור תפיסות שכאלה, שזה מתייחס כנראה לפסוק קודם שהן שגויות. ולכן ההוכחה של התאבות תלויה חותכת דרך כל הסבך של כל השקפה שגויה. כל זה מסכם ג'טסון קאפה, מקפל את זה לתוך הפסוק שהופיע בשלוש הדרכים העיקריות. יום יבוא בו יותר לא יהיו נפרדים, ושבו יתלגדו לאחד. הבנה שהקיום המותנה לעולם לא מחזיב, היא עצמה כבר תביא תובנה שתהרוס אחיזה במוסה. אז תשלם התומה הבחינה של ראייה נכונה. זה פסוק אחד, ואז בא הפסוק השני שמתקשר לכל מה שדיברנו עכשיו. הוא אומר, כל זאת ויתרה, הבנת המופע תמנע את קיצוניות הקיום, והבנת הריקות את זו של העין, של הניהיליזם. הריקות והתלות לעולם יד ביד מופיעות, זאת ראה ולעולם לא תגלוש להשקפות שהן קיצוניות. אז כל הדיון הזה להבין איך הריקות וההתאבות המותנית לא רק שהן מסתדרות זו עם זו, הן תומכות זו בזו. הלימוד על ריקות תומך בלימוד על התאבות מותנית, והלימוד על התאבות מותנית תומך בלימוד על ריקות. אז אם אנחנו יוצאים מהמדיטציה שתיארנו קודם, שבה ראינו את הריקות של העצמי, של אני, ופתאום אני מופיע כמו אשליה שקוסם מייצר, ובכל זאת יש לי את החוויה של עצמי. ואנחנו נכנסים לאנליזה הזאת של הדברים שאמרתי עכשיו, של איך ההתאבות המותנית והריקות, איך הן רוקדות זו עם זו, כפי שתיארנו כל הציטוטים והלוגיקה שהבאנו, זה יעמיק את התובנה שאיתה יצאנו מהמדיטציה. אז זה השלב שפה בונקרים פוצ'ה מוסיף כאן, שג'צון קאפה בגאונותו הוסיף כאן, כדי לקחת את התובנה שאיתה יצאנו מהמדיטציה, ולעזור לנו לעלות על דרך האמצע, לא ליפול. לא ליפול, או הכל אשליה, אין כלום. כי אתם פוגשים בלי סוף בספרות, לא של ג'צון קאפה, לא של הגילוקפה, בלי סוף אתם רואים, אוקיי, יוצאים, הדברים לא קיימים. לא, הם קיימים, הם קיימים, הם מתפקדים, אי אפשר לכחיש את זה. אני יוצאת מהמדיטציה ואני עדיין כאן. ועדיין מפשילות קרמות ועדיין אני צוברת קרמות. אז מאוד חשוב לעשות את ההרהור הזה שהוא תיאר כאן. מאוד מאוד חשוב. כי החלק הקודם שתיארנו בשיעורים הקודמים, בסמסטר הקודם, הוא פחות קשה. הוא לא קל, כי צריך לפתח את המדיטציה וכך הלאה. אבל הוא יותר straight forward מבחינת הלוגיקה. לא כל כך לוגיקה מסובכת. חיפשנו בפנים, חיפשנו בחוץ. פה זה קצת יותר קשה. כי עכשיו יש לי חוויה מסוימת שהייתה במדיטציה, ואחרי המדיטציה יש עוד חוויה. ועכשיו אני צריכה ליישב ביניהם, ולראות שאין שום סתירה ביניהם. וזאת נקודה סופר קריטית חשובה. שאותה ידגיש נגארג'ינה כל הזמן, שהשניים לא סותרים. הריקות לא סותרת את ההתהוות המותנית. החוויה שיצאתי של אשליה לא עומדת בסתירה לזה שאני עדיין פה ואני עדיין שמחה או סובלת או מה שזה לא יהיה. אם עושים את העבודה הזאת נכון, ואנחנו מוצאים את הקשר הבלתי נפרד בין הריקות של עצמי ובין הקיום המותנה שלי, שהם שני צדדים של אותה מטבע, ושהם בלתי נפרדים, ושהם הולכים יד ביד, כמו שאומר ג'צון קאפה, וזה בעקבות מדיטציה עמוקה של תובנה, והחוכמה שאחרי, אחרי שיצאתי, לא החוכמה של אחרי של הריקות, אלא אחרי המדיטציה. אם כל זה מתבצע נכון, אז אנחנו מגיעים לתובנה עמוקה נוספת. אם ההתהוות המותנית היא קשורה בקשר הדוק בריקות, וההתהוות המותנית כולה מדברת על סיבות ותוצאות, ועל קרמה, ועל חוקי המעשים ותוצאותיהם, עכשיו באה הבנה מאוד עמוקה של המוסר. וזו האינדיקציה אם התובנה שלי קודם הייתה טובה או לא. אם היא טובה, היא תוביל אותי מיד לשמירה קפדנית על המוסר ועל הנדרים. רק אז אני באמת מבינה קרמה. רק אז אני באמת מבינה ריקות. אם מישהו עושה את המדיטציות ועדיין מזלזל במוסר, ועדיין מזלזל בהתחייבויות, ועדיין מזלזל בנדרים, אז הוא לא הבין. אז הוא צריך לחזור לקראת המדיטציה ולעשות את האנליזה וכך הלאה. במדיטציה שלי, החוויה הייתה של נעלמתי. מי שחשבתי שאני לא קיימת. הגקצ'ה, במדיטציה שלי, עיינתי אותה באלף. מי שחשבתי שאני, כזאת אין. אבל יצאתי ויש משהו פה. יש תווית שמתפקדת. איך היא מתפקדת? לפי חוקי המעשים והתוצאות. וזה כל מה שיש. כזאת אני ישנה, שמצייתת לגמרי לחוקי המעשים והתוצאות, לחוקי הקרמה. אין אופציה אחרת. כזאת ישנה. וכשההבנה הזאת נולדת, אז ברור שאני אעשה את כל הדברים שצוברים חסד, כדי לגרום עושר, ואני אמנע מכל מה שגורם סבל. קודם כל לעצמי. אני גם מבינה מיד שגרימת סבל לאחר מיד תגרום לי סבל. אז זה מביא אותנו לזנוח כל עשייה שהיא פוגעת, כל עשייה שהיא שלילית, כל עשייה שהיא מנוגדת לנדרים. זה מביא אותנו לאמץ כל עשייה שהיא מיטיבה, כל החוקי הבודיסטווה. זה מביא אותנו לטפח את האהבה לזולת, את החמלה, את הבודיצ'יטה. כל אלה יהיו תוצאה מוצלחת ממדיטציה טובה כזו. ואנחנו הופכים למתרגלים, אומר לנו פבון קרין פוצ'ה, ששואפים לתרגל באופן שבו האלמנטים של החוכמה ושל השיטה משולבים יחד. התובנה שהייתה במדיטציה כשהצלחנו לעיין את הגקצ'ה, אם היא טובה, היא תביא אותנו לשם. היא תהפוך אותנו לסוג כזה של מתרגל. אז זה הקטע שפבונקה רימפוצ'ה הביא כאן, שבא בעקבות התובנה של הריקות של הגקצ'ה, של העצמי, של האני. וטריג'אנג רימפוצ'ה, שהוא זה שכותב את הרשימות, אתם זוכרים, בסיום כל פרק הוא נותן הערה כזאת פוקחת עיניים, כי הוא היה מבריק בצורה בלתי רגילה, הוא היה משכמו ומעלה. ופה זה ביקורת סמויה על זרמים אחרים בבודהיזם הטיבטי, בזמנו וגם היום. הוא אומר, יש אנשים שסבורים שלדבר על קרמה ועל ריקות, זה חשוב בשלבים הראשונים של הדרך. רק בהתחלה, בתלמידים מתחילים זה חשוב. אחר כך, כשהתלמידים מתקדמים, הם עוזבים את זה ועוברים כאילו ללימוד מתקדם, ואומרים, עכשיו אתם יכולים לשכוח מזה. אז הוא צוחק עליהם, זה אי הבנה עמוקה, הוא אומר. הוא אומר, זה לא שונה בהרבה מדוקטרינות של אנשים שהם בכלל לא בודיסטים, שלא מבינים בכלל ריקות וכך הלאה. אז זה הוא מוסיף בסוף. הוא מזכיר בפרט את הצ'רווקה, אתם זוכרים? בספר פה הם נקראים לוקייטה. קצת עדין החומר שעברנו עכשיו. גם כשלימדנו סוטרת הלב, אמרנו שאלה הולכים יד ביד וכך הלאה, גם כשלימדנו ACI-1. אבל פה אתם מקבלים פירוט. פה אתם מקבלים פירוט איך האחד תומך בשני, ואיך זה תומך בזה, ואיך הם הולכים יד ביד. זה שווה להתעמק בזה. עוד לפני שהגעתם אולי לתובנות של הריקות של הגקצ'ה במדיטציה המאוזנת, אז תקבלו איזה שיעורי בית. אני מקווה שידרבנו אתכם קצת להתעמק. אז תודה רבה לכם על ההזדמנות להשמיע את הדברים האלה. בואו ניפרד. פוקי ג'וקשין מטופה רירה בלינקשינינג דן פאמי סנגה שינגדו מקטה וואלי דרוקו נמדק שינגלה צ'ופשו Idam Guru Ratna Mandala Kamya Yatayami
Sriyati Sotabuha Yashrimuna Kolechai Lamriha Mikhlolim Shel Chesed Vechokma Ubechachlo Lizku Thank you.